נמצא לידינו האורח המרכזי, מי שליווה את הרבי 42 שנה, רבי יהודה לב גרונר, שבוע טוב לך, כבוד הרב. ואנחנו ככה בהתוועדות, כמו כל מוצאי שבת, קצת מתרגשים לראות את המזכיר של הרבי יחד איתנו, עליו הרבה מאוד מאוד אנשים עכשיו ברחבי הארץ וגם ברחבי העולם, כשהם יכולים לשמוע, רוצים לשמוע סיפורים על הרבי, על סדר היום של הרבי, סיפורי המופתים, הדברים הנפלאים והנשגבים שאנחנו רוצים לשמוע ולדעת ולאגור כוחות ולהתחזק מהדברים הללו. לחיים, לחיים נגיד קודם.
לחיים, לחיים, שבוע טוב.
לחיים, לחיים, שבוע טוב.
כל אדם יש לו שני חלקים. יש העניין הפרטי שלו, ויש איך הוא עושה דברים עם הציבור, עם הזולת. ונגיע לעבודה של הרבי עם הציבור, כמעט כולנו יודעים, כל הפעולות הטובות והחשובות שהרבי עושה בכל העולם, הוא מביא נר מצווה ותוראו בכל העולם, הוא מפיץ היהדות, חסידות, הוא עוזר בכל עניינים הגשמיים, אבל לא הרבה אנשים יודעים מההנהגה הפרטית של הרבי. בתור אדם פרטי, אחד הדברים שאנחנו ראינו אצל הרבי, האהבת הישראל שהיה לרבי, לא היה לה גבול בזה. בכל הזדמנות שהרבי היה יכול לעזור לאנשים, לא רק לחסידים, ולא רק לאנשים שהרבי הוא הכיר אותם, אם הגיע לרבי ידיעה שישנם יהודים שזקוקים לאיזה עזר, לא רק עזר רוחני, עזר גשמי, בהזדמנות הראשונה שהיה לרבי, הרבי היה מנצל את זה, והרבי היה משתדל לעזור להם. לדוגמה אחת, הייתה רב חבדי אחד, שהוא קיבל מתנה מהבית הכנסת שלו, והוא ואשתו הרבנית, לבוא לבקר בארץ הקודש. כמובן, חסיד, לפני שהוא עושה נסיעה כזו, הוא בא לרבי לקבל ברכה. כשיצאו מהרבי אמרו לי, פלא גדול, הרבי אמר לו, אנחנו צריכים לשנות את כל התוכנית שלו, של הנסיעה. שאלני, מה הפירוש בזה? הוא אמר לו, הרבי, שרק לפני כמה שבועות הגיע לו ידיעה, שבאחת המדינות באירופה, אם אני טועה, זה היה ברומניה, הוא שמע שפתחו שם בית אבות ליהודים. אבל ביחד עם זה הגיע לו ידיעה שלדאבוננו אין שם מאכל כשר. אז הרבי אמר להרב הזה, אני רוצה שאתה תעשה שינוי בתוכנית, מקודם, לפני שאתה מגיע לארץ הקודש, אתה תהיה ברומניה, הרבי נותן לו העיר, מה זה מדובר, ואומר שאתה תדבר עם ראש הקהילה שם, ותגיד לו ככה, שבאת בשליחותי, ואני מבקש ממנו שהוא יסדר מטבח כשר בבית האבות, ואני מוכן לשאת בשביל זה חצי ההוצאות, לא רק להכשיר את המטבח, אלא כל העניינים שבמשך הזמן, כל ההוצאות, הם יודיעו למזכירות של הרבי, והרבי אמר שהוא מוכן לשלם ולהשתתף בחצי ההוצאות. כי הרבי אמר, אנשים שהיו רגילים לאכול בבית שלהם, רק מאכל כשר, לא מעכשיו לעזיק נתם. במצב הזה, חס ושלום יחסה להם דבר כזה, ולזה הרבי אמר לו שאני רוצה שאת והרבנית תהיו שם. ומה אתם שומעים, אני לא מאמין, הוא אמר, שיש אחד מהבית אבות שמכיר את הרבי, שהרבי מכיר אותם, זה לא משנה. מכיוון שהרבי קיבל ידיעה שיש מצב כזה, הזדמנות הראשונה, אז הרבי עושה כל מה שיכול לעזור לשני. ומותר לומר, הרבי לא רק עוזר ליהודים, הרבי עוזר גם לאינם יהודים גם כן. למשל, פעם הגיע להרבי, חבר הכנסת, מה שאנחנו קוראים סנטור, לא יהודי, הוא התקשר ואומר שיש לו בעיה פרטית במשפחה, והחברים שלו אמרו שהיחיד שיכול לעזור לו בפתרון בבעיה הזו זה הרבי מלובביץ'. לזה הוא ביקש, סידרנו בשבילו ביחידות, הנגיע לרבי, כשהוא יצא מרבי ראיתי שהוא מאוד מרוגש. אמרתי, כבוד הסנטור, מה שעניין פרטי אני לא מעוניין לשמוע. אבל תגיד לי מה מרגש אותך ככה? ומה אני אגיד לך? יש לי בעיה משפחתית מאוד מאוד רצינית. פניתי לכמה לכמה יועצים ואף אחד לא עוזר לי. החברים היהודים אמרו, יש רבי אחד שהוא יכול לעזור לך, ואני צריך לעשות להם תודה, כי הרבי נותן לי ממש עניין פתרון לסדר את כל יום. גמרתי את היחידות, קמתי מהכיסא לצאת, אמר לי הרבי, מיסטר סנטון, בבקשה, תמשיך לשבת. ורבי אומר לי, אני רוצה להפוך את השולחן, כך הוא אמר שהרבי אמר לו. אתה באת לשאול אצלי שאלות, אני רוצה לשאול אצלך שאלות. הוא אמר לי, אני באתי לאדם שכל העולם כולו פונים אליו לשאלות, יש לי תשובות על כל השאלות. הוא צריך לשאול אותי לקבל ממני תשובה, אבל הרבי אמר לשבת, ישבתי. הוא אומר לי, הרבי אמר לי ככה, אני שמעתי לפני חודש שבמנהטן יש שכונה שזה נקנה באנגלית, צ'יינטאון, שכונה של סינים. ורבי שומע שהאנשים שגרים שם לא מקבלים כל הפרויקטים, כל התוכניות שהם יכולים לקבל מהממשלה כדי שהחיים שלהם יהיו יותר נוחים. אז מה אתה מבקש ממני, אומר הסנטור? מה אני מבקש? אתה הסנטור שלכם. אתה צריך לבקש מהצוות שלך שהם יבקרו ויבדקו מהם הפרויקטים שהאנשים האלה יכולים לקבל כדי שזה יהיה בהם נוח. אז אומר לי ככה, אתה שואל מה אני מרוגש? יש סין אחד במנהטן שמכיר את רבי שניאסון? יש רבי שניאסון מכיר סין אחד בשם? לא אכפת לו. אלא מה? הוא שמע שיש קבוצה של אנשים, אפילו לא יהודים, אבל זה מיני אדם, ויש לו ההזדמנות לעזור להם, אז בהזדמנות הראשונה שיש לו שבא סנטור, שהוא יכול לעזור להם, הוא מנצל את זה. לי זה נקרא מנהיג אמיתי. הוא לא רק מנהיג של חוג מסוים, של עם מסוים, הוא המנהיג של העולם, כך עשינו תמיד. הוא דואג בשביל כל העולם. וכך ראינו כמה וכמה פעמים שהרבי דואג בשביל העניין כאלו. לספר בעניינים פרטיים, אולי זה נקרא עדיין קטנים, אבל לי זה היה מאוד חשוב. יום אחד, לילה אחד, הייתי בחדר של הרבי, ובחוץ הייתה חופה. כי היו נוהגים לעשות החופה סמוך לחדר של הרבי. המנהג שאחרי שהחתן שובר את הכוס וכולם זועקים מזל טוב, מזל טוב, אז הכלי זמר מתחילים לנגן. שומעים את הכל מזל טוב, מזל טוב, ואין כלי זמר. הרבי שואל אותי, מה קרה כאן? אמרתי שמצד שני הצדדים, הן צד הכלה והן צד החתן, הם עניים גדולים ואין להם שום כסף להזמין כלי זמר. מה? תצא תקוף מיד, תברר מי זה הכלי זמר היותו סמוך לכאן, ותבקש ממנו שיבוא תקוף החתונה, והחשבון הוא ישלח אליי. ואם הם ישאלו מי הזמין את הכלי זמר, הוא לא יגיד. אני שמעתי שיש חתונה ואין כלי זמר באתי, אבל החשבון הוא ישלח לי. עניין שלא ידעו, עניין מתנה בססר שלא ידעו. ערב פסח אחד, אני יושב במשרד, בשעה 12 לערך, מגיע טלפון, אישה אחת בוכה לטלפון. מה ערב פסח, מה את בוכה? יש לי שכינה שגרה סמוך לדירה שלי, בדרכה על ערב פסח מבשלים, אז מריחים את הריח של המאכלים. אני לא מריח שום ריח. עשית איזה דבר כדי להיכנס, נכנסתי להדירה, התנור ריק, אין שום דבר. שאלתי את אישה, מה קרה? היא אומרת, אין לנו כסף, אין מה לקנות. אז היא אומרת לי, האישה, יכולים להשאיר משפחה פסח בלי מאכל? אמרת, אני אראה מה שנוכל לעשות. תקף שסגרתי את הטלפון, הרבי ביקש להיכנס אליו. היא אומרת, מה, איזה הדבר? חשבתי, בשגוח הפרוטס, אמרתי לרבי שעכשיו קיבלתי את הטלפון כזה. ואני חשבתי שרבי יגיד לי, אולי תמצא איזה אנשים שיהיה בכסף. וזה, ואתה תיתן להם. הרבי ניגש למגרה. הרבי הוציא, זה היה לפני ערך 25 שנים, הוא הוציא $500. הוא אמר לי, שימת במטיפה חלוקה שאין שום סימה ממה זה בא, תיתן לאחד הבחורים, תיתן לו את הכתובת ותגיד לו שהוא ישים זה תחת הדלת ותקף ומרת וירוץ משם, כדי שאם הם יפתחו את הדלת לא ידעו מאיפה הכסף בא. כך עשיתי. אחרי 3 שעות האישה הזו שהתקשר, רב גרון, אני לא יודע מה קרה כאן, אבל עכשיו אני יוכל להריח שיש מבשלים שם כמה. כך היה אצל רב. הוא שמע שיש מי שצריך איזה, הוא לא שלח מישהו אחר. הוא לא ביקש שאני אמצא מישהו ברחוב. הגיע אליו, הרי מתקף מיד, אבל הוא רצה שהכל יהיה מתן בסיסר. כך היה הדרך של הרב, שהוא השתדל בכל האפשרויות כדי להחדיר אצל השני העניין הנחיצות של עניין של אבת ישראל, והוא היה דוגמה חיה בעצמו לעזוב בכל אופנים מה שלא יכול, הן איזה גשמי, בפרט איזה רוחני, הרב עשה בזה בכל הלב ובכל רגע מה שיכול לעשות, לא חיכה לתודה, לא רצה שיעשו שלטים, שום דבר. זה היה הדרך מה שהרב עצמו התנהג, וזה היה מה שהרב רצה שאנחנו נתנהג. עוד דבר, ידוע את כמה היה חשוב לרב כל רגע ורגע. אלו שיובנים את זה, הרב, החותן של הרב היה צומר על הרב שאצל החתן שלי כל רגע זה כמו שנה. ולזה הוא מייקל כל רגע ורגע, ועל זה אני יכול לספר סיפורים שאני הייתי עד איך שהרב לא ביטל לא רק, אפילו דקה גם כן. ביחד עם זה, כשהרב היום מקבל אנשים ליחידות באופן פרטי, שאנשים היו נכנסים לשאול, לברך, לקבל הצעה, עצה, היו כמה פעמים אנשים שנכנסו, היו חוזרים על אותו דבר, עוד הפעם ועוד הפעם, ורב עונה להם פעם אחת, פעם שני, שלישי, בתור אחראים בשביל זה שהרב שיקצר הזמן את הרב כמה שאפשר, הייתי נכנס לבקש שיקצרו ויצאו. הרב אמר לי, תתן להם לשבת עוד זמן. אחרי היחידות, כשנכנסתי לרב, אמר הרב, כתוב דגה בלבי שיסיחנו. מי שיש דגה הוא יסיחנו, כדי על ידי זה יורד, זה נקל על הלב. או כמו שאומרים, אבן יורד מהלב. אמר הרב, מה אכפת לך? האדם הזה, הוא חושב שאם יחזור על זה עוד פעם, אז עוד אבן יורד מהלב, הוא מרגיש יותר שקט, יותר רגוע, אז למה למהר אותו? צריכים לשאת לאדם שכשיצא מכאן, הוא יצא מאוד רגוע עד כמה שאפשר. אם מצד אחד, אצל הרב קורא והוא היה כל כך חשוב כמו שנה, זה בנגיע אליו. בנגיע לעזור להשני, אין שום הגבלה. יהיה עוד רגע ועוד רגע, אם זה יביא תועלת בשביל האדם, זה יקל לה, הוא ירגיש יותר טוב, הרב מבטל על כל העניינים הפרטים שלו. הסבלנות של הרב, לשבת שעות אחר שעות, ולשמוע עוד ועוד בעיות, ועוד ועוד דאגות, והרב הקשיב לכל אחד בשקט, כאילו זה היה הראשון שנכנס אליו, ורב היה שומע כל פרט ופרט ושואל שאלות ועוד פרטים ועוד פרטים. הסבלנות של הרב זה היה ממש אי אפשר לתאר. ההתעניינות בכל פרט ופרט, מה שרב התעניין אצל כל אחד לדעת יותר הפרטים. אנשים יוצאו מהכלים, אני מדבר עם רופא, אני מדבר עורך דין, הוא לא נכנס לכל הפרטים. הנה רב מזה רפואה, רוצה לדעת כל דבר. עניין של משפט, רוצה לדעת כל דבר. ולמרות שרב היה יושב כמה וכמה שעות, לא ראו שום עייפות. למשל, פעם הגיע לרב רב ליטאי גדול, ואמרתי לו מקודם שיובוא בשעות 12, חשבתי, יושב זמן, מקודם נסדר את היותר קטנים, ואחר כך הוא יקב. יצא לו להיכנס לרב ב4 לפנות בוקר. הוא אמר לי ככה, יש לי בעיה מאוד רצינית, הרב כבר יושב 8 שעות, אני בטוח שהוא כבר עייף, ואיך הוא יכול להתרכז על השאלה שאני רצינית שאני צריך לשאול. אמרתי, כבוד הרב, אתה תיכנס עכשיו, ואם אתה תצא ותגיד לי שלא היה התעניינות כמו שאתה חושב, תבוא עוד יום אחר ואתה תיכנס מאחד הראשונים. הוא היה אצל רב 20 רגעים, הוא יוצא הרב גרונר, אם לא ראיתי זה בעצמי, לא הייתי מאמין. אחרי 8 שעות, ובמשך הזמן הזה הרב שמע צרות על צרות עולינו מעם ישראל, בעיות רפואיות, זה וזה. נכנסתי לחדר של הרב, הפנים שלו היה כל טרי, הצבע של הרב היה כל כך אדום. הוא היה כל כך ער, כאילו רק עכשיו הוא יושב, ואני הראשון שנכנס אליו לדבר. הזכלתי לדבר, אני אמרתי כמה מילים, כמה תיבות, הרב תופס כל העניין תקף ומיד, והרב הסביר לי מה השאלה שלי לפני שאני גמרתי לומר לרב, והרב נותן לי העצה הכי טובה. לא הייתי מאמין שאחרי 8 שעות לא ראינו שום עייפות. ההתרקות של הרב היה כל כך, ההתעניינות, כאילו אני הראשון, זה היה הרב. הרב היה, שאדם ירגיש שהוא היחיד בעולם אצל הרב עכשיו. שום דבר בעולם זה לא נגיע עכשיו לרב. נכנס יהודי לרב, הרב עשה שאדם ירגיש ככה, ששום דבר לא נגיע לרב, אלא אדם שנכנס עם העניין שלו. זה היה העניין של הרב, איך שאדם ירגיש כל כך שקר, כל כך נוח, שידבר, שרוצה לדבר, כך היה. וכך יכולים לדבר על הרב עניין כזה.
הרב סיפר על שידוך של פולישר, נכון? שבא לרבי.
כי פעם היה משפחה, לא, חסידים, לא חסידי חב"ד. היה לו בן 16 שנה. הוציא אותו מהישיבה שלהם, החסידים שלהם, ושולחו אותו ישיבת חב"ד. במשך השנה, כמו שאנחנו אומרים, הוא התגייר ונעשה חסיד חב"ד במלוא מובן המילה. הגיע הזמן לשידוכים, אז הציעו לו איזה בחורה, המנהג אצלנו, כשישנה הצעה, נותנים פתק לרב שני הצדדים, שיש הצעה לאדם לזה בזה, שואלים את הרב, כדאי להיפגש. הם הכניסו את הפתק, ורב נתן תשובה חיובית שהם יפגשו. הבן התקשר עם ההורים שלו, אתם צריכים לדעת שיש לי הצעה כזו, והרב נתן כבר הסכמה. אמרה האמא, אבל אנחנו הורים רוצים לדעת, תיתן לנו יותר פרטים שאנחנו יכול לחקור עליה. אחרי מספר ימים, האמא מתקשרת, אמרה, קיבלנו ידיעות מאוד טובות ודעתה, אבל אנחנו חושבים שאתם מסתגלים להיות ביחד, זה לא בשבילך. האופי שלך ושלה זה שונה כפי שאומרו לי, אז אתה צריך לחפש מישהו אחר. אבל יש לי תשובה מהרב, אבל אנחנו הורים. כמובן שהחסיד הוא המשיך עד שהגיע הזמן שבא לידי הבנה, וכבר הכינו לו לקבל ברכה והסכמה לרב, אני בא לתת השידוך, יש כתבו פתק לרב, והבן כותב שורה, אבל ההורים שלי לא מסכימים לשידוך זה. הרב קיבל את הפתק, והרב הוציא ברכה, ויהי השידוך בשעה טובה ומצלחת. כי על פי הלכה, כשבא לשידוך, אין מצווה של כיבוד אב, והם יכולים לעשות מה שליבו חופץ. הוא הודיע להורים, אם היא מצועקה, אנחנו לא נשתתף בחתנה, לא תקבל איזה כספי מאיתנו, תשכח עלינו. אחרי מספר ימים היא הגיעה לישיבה, נכנסה לחדר ששם הבן לומד, והיא נתנה לו סטירה על הפנים ואומרה לו, אתה לא תתחתם עם הבחורה הזו. הוא לא הגיב על זה, דרך ארץ, כי בדם, הבחורים אמרו לה, למה לא תיכנסו לרבי, תצילו את הצעות שלהם, למה אתם לא מסכימים, אולי הרבי יסכים. נכנסו למזכירות, אמרתי, זה יהיה ביום שלישי, תבוא ביום חמישי בערך בשעה 9 ותיכנסו לרבי. כך היה. הבחורים כבר עומדים בחוץ במתק גדול רב, מה יהיה כאן? היו שם בערך רבע שעה כשיצאו, הבחורים שואלים, נו, אמרה האמא, אנחנו לא מנגדים, מה? שלשום היה דבר כזה, אמר האמא והבעל אמרו, אנחנו נגיד לכם, הבעל שלי, הוא הציע לרב הסיבות התמים, למה אנחנו לא מסכימים. אז הרב אמר לנו ככה, אתם צריכים לדעת, כשאני מקבל שאלה ונגיע לשידוך, לפני שאני עונה, אני עולה ומבקר את כל ספרי שידוכים שיש למעלה. ואם אני לא ראה איזה הסנגדות, אני נותן הסכמה. כשקיבלתי את השאלה מהבחור והבחורה, בדקתי כל הספרים של שידוכים למיילו, לא היה עיכוב, נוסעתי הסכמה. אחר כך כשקיבלתי את הפתק השני, ושם הבן כותב שאתם מנגדים לזה, חושבתי, אומר הרב, אולי היה ספר אחד שלא בדקתי אותו. שוב בדקתי את כל הספרים, ועכשיו הייתי בטוח שעברתי על כל ספרי שידוכים, ולמרות זה לא מצאתי שום עיכוב, לא זה למסעתי את הברכה. אומרת האמא לבחורים, אם כאן יושב צדיק, שהוא יכול לעלות למעלה בשמיים, ושם הוא יכול לבדוק את הספרים של שידוכים, מי אנחנו שאנחנו ננגד לזה. אבל צריכים לדעת, הרב היה אדם כזה שהשתדל ככל הכוחות שלו להסתיר או להעלים את הכוחות המיוחדים שיש לו. כל כמה מה שיכול לעשות שבחוץ הוא יהיה אדם פשוט, אין לו שום דבר מיוחד, הוא אדם פשוט. כאן הרב גילה עניין מיוחד נפלא ביותר. למה? כדי שיהיה שלום בייס בין ההורים לבן, ואחר כך שלום בייס מהנהים והקלה שלהם. הרבי יצא מגדרו, הרבי גילה דבר שאף פעם הוא לא רוצה לעשות ולא עושה את זה. אבל כדי שיהיה שלום בייס, כמי שמעתי משנת אבת ישראל, הרבי יצא מהגדר שלו, כדי שלא יהיה עניין של הדר שלום בייס. עד כמה אנחנו רואים, היה חשוב, היה אצל הרבי הרגע שצריכים לעשות את הכל בכדי שיהיה עין של שולם בייס. על דרך זה ראינו כמה וכמה דברים פלאים מהרבי. ורק עכשיו אני רוצה לספר,
כן, אולי זה ניגון? חבוד הרב צירקוס, ניגון
לחיים לחיים.
חיים לחיים ולברכם.
אני מזמי ירויס ושי
שהרבי לימד.
כן. מלאב מלכה אני מעורך המיוחד, מזכירו של הרבי 44 שנה, נכון? רבי יהודה לב גרונר. ובדרכו לרבי ישמח הרב גרונר, אם יש אנשים שירצו שהוא יזכיר אותם שם, אז בשמחה רבה יוכלו להתקשר, בוא שיענה לטלפונים, ישירו שם ושם האמא ואת בקשת הברכה, ואנחנו נעביר את הרשימה לרב גרונר שיחיה בדרכו אל הרבי, הוא יזכיר את השמות, כל אחד ואחד מה שהוא מבקש, 02-5302-685-6, 02-5302-685-6, רבו שיענה לכם באדיבות, ירשום את הדברים בסבלנות, וזהו, בכבוד.
לחיים לחיים.
לחיים לחיים ולברכה.
ידוע שהיו הרבה שנים שביום ראשון בשבוע, הרב היה עומד ומחלק דולרים לצדקה. מכיוון שחכמנו זל אומרים שגדול לצדקה שמקרבס ומזרזת את הגאולה, והרבא היה עושה מה שרק יכול לעשות כדי שכן יהיה בפועל שהגאולה השלמה על ידי משיח צדקנו טובו מה שהוא יהיה מוקדם, לזה הרב חושב על ידי זה שהוא ירבה בעניין של נסינס הצדקה, החזל הבטיחו לנו שעל ידי זה זה מזרז ומקרבת את הגולה, וזה הרב עומד שעות על שעות ביום ראשון ומחלק לאלפים אלפים אנשים דולרים. יום ראשון אחד נקשה להרב כשהגיע התור שלה אישה צעירה ואומרת לרב באנגלית, אני לא מבין אותך. הרב שואל, מה את לא מבינה? היא אומרת, היא יותר צעירה ממך, ממך. ואני עומד רק שעתיים על הרגליים, וכבר אין לי כוח, ואני כבר עייפה. אתה עומד כארבע שעות, ואתה עושה עם היד, מסבב את היד, נותן, 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 ואני לא עורה שום עייפות עליך. איך זה אפשרי? הרב נותן חיוך, ורב אומר לה ככה, תגידי לי, באמצע הקיץ, שמש בוער, חמימות מאוד גדולה בחוץ, ואת עולה על הר, ומישהו ניגש אליך ואומר לך, יש לי חבילה של יהלומים, ואם את תספרי זה, זה יהיה שלך. תגיד לי, סליחה, כל כך חם, השמש בוער, אין לי זמן, מה? תקף ומיד תקחי את הקבילה, ואתה תעמוד באמצע הקיץ תחת השמש הזרח, ותספרי, נקחי את החבילה. אך כך את גומרת ואומר, את יודעת מה? יש לו עוד חבילה. את מוכנה לקבל את החבילה השנייה? היא אומרת, בטח. אומר הרב, זאת אומרת, כשסופרים יהלומים, אין עניין של עייפות. את רואה, הרב עושה עם היד, כל יהודי ויהודי שנמצא כאן, אני מביט עליו ועליה כיהלום. אם יש להלום, אין שייך עייפות, אפילו עומדים כמה וכמה שעות. חכמינו זל אומרים לנו, אפילו שיחת חולון של תלמידי חכמים צריכים לימוד. אנחנו צריכים להבין מה הרב אמר שהוא מביט על כל יהודי שזה עניין ההלום. מה האופי הלום? הילום, הקדוש ברוך הוא ברא את הילום וזה קבור וזה נמצא בתחתית האדמה מאות ואלפים שנה. בא אחד והוא חופר את האדמה והוא מלא את הילום. הילום מכוסה עם בוץ, עם כל הדברים מי יודע מה. הוא רוחץ את הילום, וכך הוא נותן זה, מה שאומרים באנגלית, הדיימנד קורר, הוא חותך את הילום, וכך רואים את הבהירות, את הצבע הכי חשוב, הכי גדול. כל זמן שהילום היה בדמו, זה לא פוגע, אף כלשהו, בעצם המציאות של הילום. מאז שהקדוש ברוך הוא בורא את הילום, עד שחופרו את זה מזה, אפילו אחרי כמה אלפים שנה, הילום נשאר בכל התוקף, בכל המציאות שלו, בכל האלוהים שלו. הרב אומר שכל יהודי צריך לדעת שיש לו הוא יהלום. מה הפירוש יהלום? יש לו נשמה. הנשמה זה נשמה קדושה שהקדוש ברוך הוא נותן לכל יהודי. היהודי יכול לעשות כל מה שהוא רוצה, עניינים לחכמון לצלם, הפך התורה. אבל הוא צריך לדעת שזה לא פוגע בנשמה. למרות שהוא עושה מי שיודע מה, אף על פי כן באותו זמן הנשמה נשארת קשורה עם הקדוש ברוך הוא. הנשמה היא שלמה עם כל הקדושה והתרה שלה, אלא מה? צריכים להשתדל להסיר מעל הנשמה הבוץ והדברים שמסתירים על האור הגדול שיש בנשמה. וזו העבודה שהרב נותן להשלוחים. הרב אומר, אתה צריך להביט על כל יהודי שהוא יהלום. יש לנו נשמה קדושה שלמרות מה שלא עובר עליו עד הרגע זה, הוא עדיין מקושר לרבי והוא יהודי כשר, ויכולים לומר, הוא צדיק, ועמך כולם צדיקים. עד שהגמרא אומרת, דבר עוד נפלא, אף על פי שחטא, אפילו אם יש יהודי שעובר רחמון על הצלן, חטא הכי חמור, אומרים חז"ל, אף על פי שחטא ישראל הוא. אנחנו יודעים שיש שני סוגים בעם ישראל, כפי שכתוב בפסוק, מה טובו עליך יעקב, משכנתך ישראל. יעקב זה הסוג היהודים שעוסקים יותר בענייני מילה דאלמה, בעניינים הגשמיים, זה שנקרא ישראל, זה אלה שעסוקים יותר בעניינים הרוחניים. מה אומרים חזל? אדם שעובר על וירה הכי חמורה, לא אומרים שאף על פי שחטא הוא יעקב, הוא הדרגה הנמוכה של עם ישראל, לא. למרות שהוא עשה זה, הוא עדיין ישראל בדרגה הכי גדולה וגבוהה של עם ישראל. זה מה שהרב אומר, למה? כי יש לו הנשמה. וזה הרב אמר, כשמדברים עם יהודי על דבר יהדותו, לא מכניסים, לא רוצים להביא לו דבר חדש שאין לו. מרגע שהוא נולד, הוא יהודי עם כל הפרטים. יש לו הנשמה הקדושה שהיא רוצה לעשות מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. מה אנחנו משתדלים לעשות? לעזור לו לגלות מה שיש לו. וזה כל יהודי צריך לחשוב. הוא יכול להתייאש כששלום עשיתי כל כך דברים, לא כל כך כמו שצריך, אולי אני כששלום עבוד. אומר הרב, לא, אתה יהלום, אף דבר לא פגע בך במציאות שלך, אתה שלם כמו כל יהודי. וברגע זה אתה יכול להיות יהודי בכל הפרטים, אם אתה עוד צריך איזה, יש מי שיכול לעזור לך להסיר ממך את כל עניינם המחסים. לפני 3-4 שנים הייתי מוזמן באוסטרליה. אז אחד השלוחים ביקש שיש לו קבוצה של איש ואישה מאוד מאוד עשירים, של 50 איש ואישה. הוא רוצה שנעשה התוועדות מיוחדת בשבילם, שהם ידעו שאפילו בהם דרגה שהם חושבים שהם עשירים, הם מיוחדים, שהם יבינו מה הם. אמרתי כן. אני אמרתי את הרעיון הזה. אחרי ההתוועדות, ניגשה אלה אישה עד 80 ויותר, הרב, אפשר לסדר בבית של שיר תורה פעם בשבוע? אמרתי, תשמעי, אני רק אורח כאן, הנה השליח הקבוע, תדברי איתו. ומחר השליח מתקשר אליי. לייבל, אתה לא יודע מה נעשה כאן. לא האמנתי שאישה זו תבקש לעשות שיר תורה. למה? אמרתי, וכל פעם שבאתי אליה וביקשתי ממנה שהיא תעשה איזה מצווה, לא גדולה, אמרתי, אני אקבע על הדלת שלך מוזזה שאני אקנה. אתה עשירה, אבל אני לא רוצה לקח ממנה כסף. לא, אני לא מעניין. אני אביא לך פעמותים, אתה עושה נרות של שבת, ואני אביא את הנרות עד שחרב שבת רק להדליק. תסלח, אני לא מעניין. אני רוצה להשים קופה צדקה. כל מה שביקשתי, היא אומרת, זה לא בשבילי. שאלתי אותה, איך מגיע לך דרישה, בקשה כזו, שבאופן פתאומי, את רוצה שיר תורה בבית שלה? היא אומרת, אם אתמול שמעתי בנאום של הרבי, שלמרות שאני כבר בת 80 שנה, בכל השנים האלו אני התנהגתי בכל הדברים. הנשמה שלי היא עדיין שלמה, והיא עדיין טהורה, היא עדיין קדושה, והיא עדיין מקושרת עם הקדוש ברוך הוא. הגיע הזמן שאני אגלה את הנשמה שלי.
בגיל 80.
אתם רואים עד כמה זה חשוב להגיד לאנשים, עד כמה שהם צריכים להבין, זה מה שהרב רצה. לא באים לחדש אצלך דבר חדש. אנחנו רק מגלים את הפנימיות, את התוכן האמיתי, את המציאות האמיתית שיש לך. ואנחנו יכולים לעזור לך לגלות את זה, ואז אתה תהיה אדם כמו שצריך. זה היה ההשקפות של הרב. נעבור לעוד נקודה, אם מותר. מה בכלל הייתה ההשקפה של הרב בענייני שהוא פעולות? ידוע שבכל קהילה של בני ישראל יש להם ארגון של גמילות חסדים ולא ריבית. כך. גם בקרנת יש כמה, אבל יש אחד שזה נקרא גמילות חסדים שומרי שבת. הרבי הקודם, הרבי רייץ, כל ימי חייו הוא היה הנשיא של הארגון הזה. הגבאי, המזכיר של הארגון, פעם בשנה בפרשת משפטים, כאן כתוב, שם כתוב, עם כסף טל ותמי, הוא היה נכנס לנשיא, להרבה, לוסט לדוח ממה שעובר במשך השנה, כמה הלוואות הוא נתן, איזה סכומים הוא נתן, כמה מאלה שלוו הצליחו להחזיר, כמה אנשים השקיעו להרחיב את זה, וכל פעם הוא נכנס, הוא קיבל תודה רבה מרב רייץ עם חיוך. ואחרי שהרב הרץ נסתלק, הוא נכנס לרב נשיא דורנו, והציע שהוא יקבל הנשיאות, הרב קיבל זה בשבע רצון. הגיע פרש המשפטום הראשון, הראשונה, הוא עשה חשבון דוח ממה שווה בשנה העברה, כשהוא השווה זה לשנים הקודמים, הוא ראה שהשנה היה הצלחה יותר מהכלל. מקודם היו סכומים יותר גדולים שהיו לוחל לשאת בתור הלוואה. יותר מאנשים שלוקחו את ההלוואה היו יכולים להחזיר את זה. יותר אנשים השקיעו סכומים יותר חשובים כדי להרחיב את הגמילות חסד. הוא חשב, ואם כשאני נכנסתי לרבה קודם והדוח לא היה כל כך חשוב, קיבלתי חיוך ותודה, החיוך של הרבה יהיה מקצה הפה לקצה הפה. נכנסתי לרבה, הוא אמר לי, מסרתי לרבה את הדוח, הרבה עבר על כל השורה. כשהרבה הגיע לסוף הפתק, הרבה אמר לי, רבי יוחנן, רק זה יכולת לעשות, לא יותר. הוא אמר לי, במהו יבור, הייתי גדורך לשם.
כן.
אני חשבתי, אני אקבל תודה מהרבה. הרבה הגיש את הדילמה שלי, אז הרבה אמר לי, לא מתוך לקח דוגמה ממני. לא הבנתי. אמר הרבה, אתה יודע, בכל לילה יש עניין קריאת שמע של עמיתה. לפני שהולכים לישון, צריכים לומר קריאת שמע של עמיתה. הזמן של קריאת שמע של עמיתה זה לעשות חשבון נפש, איך עובר היום, מה היה צריך להיות, מה כן היה, מה צריכים להוסיף, מה צריכים לתקן. אמר הרבה לרבי יוחנן, בכל לילה שאני עושה חשבון הנפש, אני אומר לעצמי, רק זה עשיתי במשך היום? עכשיו, להכנית כסף כאן. צריכים לדעת, מה היה היום של הרבה? הרבה עובד בליגו זמאות, ואנחנו עדים על זה, 18 שעות ביום, 5 שעות ביום. הוא יושן אולי שעתיים, לא יותר משלוש שעות. הוא נתן כל העבודה שלו, הוא נתן לעשות עבודה. במשך 42 שנה שרבה היה המנהיג של חב"ד, הוא לא לקח יום אחד חופש. אתם שומעים? לא יום אחד חופש. פעם דיברתי עם קבוצה שמנהלי, בעלי עסק, מנהלים של העסק שלהם. שאלתי, תגיד לי, כמה פעמים בשנה אתה הולך לחופש? פעמיים, שלוש פעמים, כמה פעמים? נו, אתה יודע, הרבה הוא ה-CEO, Chairman Executive Officer, אתה יודע, המנהל הראשי, של ארגון של הבבא של כל העולם, זה ארגון חשוב יותר. כמה פעמים בשנה אתם חושבים הרבה לוקח חופש? וזה אומר כך וכך. אמרת, אני אגיד לכם סוד. כי אני עדוס על זה, כי גם אני לא לקחתי חופש, אני יודע. לא היה יום אחד שרבי ייקח חופש. הם עשו ככה. איך אפשרי דבר כזה? אמרת, זה הרבה. הרבה היה במשרד שלו בכל יום חול, בשבת, ביונטב, ראש השונה, ביום כיפר. רבי! אני חושבתי שומר שבת, איך הוא יכול להיות במשרד שלו בשבת וביונטב ובראש השונה מים כיפור? אמרתי, מקודם תבין איזה משרד היה להרבה. להרבה לא היה משרד של עסקים, של סטאקס, של ריל אסטייט, נעדה זה. המשרד של הרבה היה לעזור לאנשים, לשאת ברכות, עצות, איזה גשמי, וזה היה. הרבה אמר לו, אם ביום הכיפורים יש עניין דחוף, שאם יש שר דחוף שמישהו צריך לעבוד ניתוח דחוף או רופאים רוצים לעשות תקום ביד ובלי הסכמתי הוא לא יעשה, יש לכם רשות להיכנס למשרד לשאול. אם יש חששו למישה שמקשה ללדת, יש בעיה, תיכנסו. וכך כך אומר הרבה, אף על פי כן אומר הרבה שבכל לילה, כשהוא תחש חשבון הנפש, הוא אומר, רק כך עשיתי במשך היום. אחר כך אמר הרבה לרב יוחנן, אני אגיד לכם מה ההשקפה בחיים שלי. הרבה אמר, העבר צריך לעודד את ההווה. ההווה צריך לחזק את העשיד. זאת אומרת שכל תקופה צריך לעזור שהתקופה הבאה יהיה יותר טוב ממה שהיה עכשיו. המחר צריך להיות יותר טוב מהיום. כמה שעשית טוב היום, מחר אתה צריך לעשות עוד יותר. לזה אני אסיים רק בסיפור קטן. כמו שאמרתי שרב היום מחלק דולרים ביום ראשון, יום אחד הגיע ל-770 עיתונאי מאחד העיתונים הכי גדולים באמריקה. הוא העמיד עצמו בפינה מול הרב, הוא רצה לראות איזה סוג אנשים ניגשים לרב, איך הרב מגיב, איך הרב מתייחס להם. הוא עמד והוא רשם ורשם. אחרי מספר שעות הוא ניגש אליי, מותר לי לגשת לרב, לקבל דור הזה, איזה שאלה? כשניגש, אמרת לרב, הוא התנאי, רב נותן לו דולר אחד, ואחר כך הוא נותן לו דולר נוסף, הצלחה במה שאתה כותב. אחר כך אומר התנאי לרב, רב, אני יכול להביא לכל עולם, כי העיתון שלי זה מגיע לכל עולם. איזה מסר יש לך למסור לעולם? אומר הרב ככה, אני אמרתי, אני שמרתי. הרב אומר, תמסור לעולם, המשיח בדרך. הוא יותר קרוב מאף פעם שהיה. אלא מה הוא מחכה שאנחנו נגמור את העבודה שלנו. מה זה העבודה שלנו? שאנחנו נוסיף עוד יותר בטוב וחסד עם הזולת. אם היום עשיתי הרבה טוב וחסד, כשמגיע עוד יום, אסור לי לומר שמכיוון שאתמול עשיתי כל כך טוב, היום אני לוקח חופש מעבודה. אם מגיע עוד יום, אתה לא רק תעשה מה שעשית אתמול, צריך להוסיף על זה. על זה המשיח מחכה. משיח מחכה שכל אחד ואחד מאיתנו צריך לדאוג בשביל השני. הן בעניינים הרוחניים והן בעניינים הגשמיים. ואנחנו צריכים לעשות כל כמה שאפשר, אולי יותר, to try to do even more, יעשה ממה שאתה חושב, לעזור לשני. על זה המשיח מחכה, שכל כמה שאנחנו נוסיף בטוב וחסד, שאנחנו עוזרים לשני, אז המשיח יבוא. ממילא לחיים, לחיים,
לחיים, לחיים, לחיים.
יעזור, שאנחנו ניקח את הדברים של הרב, ואנחנו נמלא את הדברים של הרב, ובזכות זה שאנחנו עושה מה שרב דורש מאיתנו, אז כפי שרב ציפה, וזה היה הציפייה שלו, וזה התקווה שלו, שיבוא מלך המשיח, והוא יגל את כל עם ישראל, ויגלנו בגולה שלמה ואמיתית, והוא יביא אותנו לארץ הקדושה השלמה, עם כל הגבולות כפי שזה על פי התורה, ולא יחסר אפילו שעל אחד, אפילו מטר אחד, שמה הקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל, וכל זה יבוא על ידי שאנחנו נמלא רצון של הרב, והקדוש ברוך הוא יעזור שזה יהיה תקוף מיד ממש,
אמן.
לחיים לחיים, שבוע טוב ומבורך לכל אחד ואחד מאיתנו.
אמן, לחיים לחיים. אבל בדרך לאולפן, הרב נתקע בהפגנות במאה שערים. הרבי, מה דעתו היה על ההפגנות, על חילול שבת, על ההפגנות שיש עכשיו? בדרך לאולפן גם הרב תקוע היה, מה... או שעדיף לא מדברים על זה.
אני לא רוצה לא שמעתי, בנגיע לזה לא שמעתי. אני שמעתי רק להפגנות שבזמנו
כן.
רצו לעשות כוונות נגד מדינת ממשלת רוסיה.
כן.
ואז הרב יצא בחריפות שלא בזה אנחנו נצליח לשכנע אותם. הרב אמר הדיפלומטיה שמאחורי הקלעים יכול לפעול הרבה יותר. כי בשיש עניין של ניצחון, זה הצד השני, כמו שרב שני אנשים שמלחמים אחד עם השני, כשאחד רואה שהוא נתן חלש, הוא צריך להתחלק כפי אדמור הזקן, מסביר זה בתניא פרק ו'. אומר הרב, עניינים של הגונות, הוא דבר אז בנגיע לרוסיה. הוא אומר, זה לא מצליח, להפך זה עושה הפך מה שהם רוצים. אחר כך היה סנטור מוהניין, הוא היה זה מהסנט שהוא היה עוסק בפורן רליישנס, והודיע לו מה שהרב אמר, הוא אמר, כמה הרב צודק. אני יודע מה שממשלת רוסיה אומר ונגיע להפגנות, ואחר כך כשקודלנו, זה, אז אני לא אומר מרגיע לעניין של עניין קלו, אבל זה לא שמעתי מרב, אני לא יכול להגיד מה שהרב אומר על דברים כאלו.
כן. עוד איזה ניגון, ואנחנו נשחרר אותך כבוד הרב, כי אתה נורא ממהר, אבל תהיה איתנו עוד איזה ניגון, כי יש הרבה טלפונים של אנשים שרוצים שתזכירו אותם אצל הרבי, אז ממש 5-6 דקות, בסדר? הרב ציקו, זה איזשהו ניגון?
ידדה, 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 ידדה